שבת שלום ומבורך לכם, לצוות היקר באולפן ולכל המאזינים כולם.
חזק וברוך לרב וישר כוח וחילך לאורייתא ושמי בשם הצוות שם המאזינים, ואנחנו כבר נפנה לשאלת מאזין מצפת. שלום למאזין.
הלו, הייתי רוצה לשאול, יש בית כנסת, אנחנו גורם מצפת, יש שם בית כנסת מאחורי בית העלמין.
בבקשה לכבות את המכשיר, יש הפרעות בקליטה.
אוקיי, אנחנו גורם ליד בית העלמין, ומגיעים אלינו אנשים לבית הכנסת בשביל שנשמיעים מניין, והרבה פעמים יש אנשים, כזה טרי, יש נשים לבית הכנסת, האם...
לא, הוא מדבר מרמקול.
מה, כן, מה השאלה? בבקשה, אמרנו לכבות את המכשיר.
את הרמקול.
מה השאלה?
כן, השאלה היא, האם כדאי ללכת על קבר טרי בשביל להשלים מניין, ויש שם כנראה נשים?
תודה רבה.
לא הבנתי את השאלה בכלל. אתה השאלה, לא?
כן.
אתה יכול לדבר בטלפון תקין?
אנחנו נאלצים להוריד אותך מקו השידור.
אני לא שומע אותך בכלל.
אנחנו עכשיו נשמע שאלה אחרת, שאלה מירושלים. שלום למאזין. שלום, בקול רם בבקשה.
שלום וברכה.
שלום.
רציתי לשאול הרב, בבתי כנסיות שהארון קודש לא פונה למזרח.
כן.
לגבי קבלת שבת, צריכים לפנות למערב או לכיוון השני ההפוך לארון?
קבלת שבת אין לה שום קשר עם המיקום של ארון הקודש. קבלת שבת היא צריכה להיות כשהפנים למערב. לדוגמה, תושבי יריחו, או אלה שנמצאים במעלה אדומים, לא נרחיק כל כך מירושלים, נעלה אדומים, שלמעשה ירושלים נמצאת במערב שלהם. וכשהם מתפללים, הם מתפללים לצד מערב. קבלת שבת תהיה גם כן לצד מערב. כך שלא תהיה שום פנייה לא ימינה, לא שמאלה, ולא קדימה, ולא אחורה, אלא לאותו כיוון שהם מתפללים, הם שם יפנו. כיוון שהם צריכים לפנות למערב העולם. אז רוב תושבי ארץ ישראל, כמו תושבי ירושלים ואזור המרכז, מתפללים בדרך כלל למזרח. אז באמת, כשהם פונים לקבלת שבת, הם פונים לצד מערב, שזה ההפך מכיוון ארון הקודש. אבל לא זה העניין שאנחנו צריכים להראות שאני הולך להפך כיוון ארון הקודש, אלא אני צריך לדאוג איפה זה מערב העולם, כיוון פחות או יותר שקיעת החמה בימים של ניסן ותשרי, שזה הזמן הממוצע, ולשם אנחנו נפנה באמירת קבלת שבת. יש כאלה שנוהגים על פי הארי, למשל במקומות ששם לא, כמו שהדגשנו, ששם לא יהיה ניכר שאני יוצא לעשות קבלת שבת, אז שיטת הארי היא לצאת חוץ לבית הכנסת, לחצר בית הכנסת. אבל אדם בודד לא יעשה כן, אלא אם הציבור כולו עושה כך, יש בתי כנסת שכך נוהגים, אז באמת, והיו אומרים בואו ונצא לקראת שבת מלכתה, כמו שהגמרא אומרת שרבי ינאי היה אומר, או לחקל תפוחין קדישין, כל נוסח אחר שהיו נוהגים להגיד, אז היו יוצאים לחצר בית הכנסת ושם היו מקבלים את השבת. אבל בעיקרון, מצד ההלכה וגם מצד המנהג, קבלת שבת נאמרת כשהפנים לצד מערב העולם, בלי שום קשר איפה נמצא ארון הקודש. תודה רבה.
תודה למאזין, יישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזין נוסף, מאיר מירושלים, שלום לך.
שלום הרב.
שלום וברכה.
יישר כוח על התוכנית קודם כל.
תודה.
רציתי לשאול, בעבר שמעתי שאסור לבשל שום ובצל ביחד. האם זה... יש
שאלה הזאת כאן במסגרת התוכנית הזאת למעלה מ-10 פעמים, והתשובה היא לאדם לא היו דברים מעולם, אין שום איסור כזה.
תודה רבה למאיר, ואנחנו מאזין מהצפון, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רצינו לשאול, מה התיקון של מי שאכל עוגיה חלבית אחרי ארוחה בשרית?
זאת אומרת, אדם שאכל תוך 6 שעות לארוחה בשרית, אכל דבר חלב, אכל מאכלי חלב, אתה שואל, הוא רוצה לעשות כפרה.
כן.
אז קודם כל, אם זה היה בשר, ממש בשר בקר, שזה דאורה הייתה, אז זה יותר חמור. אם זה היה בשר עוף, אז האבון קצת שונה, נפקה מנה לכפרה. נפקה מנה לכפרה, שאם הוא עשה עבירה דאורה הייתה, זאת אומרת שהוא אכל אחרי ארוחה בשרית, אז כדאי שיצום יום אחד שלם, אם הוא יכול. ואם לא, אז יפדה את התענית, או לפחות יצום חצי יום. חצי יום זאת אומרת היום ב-11:30 ברוב חלקי הארץ זה חצות היום. אז הוא לא יוכל מהבוקר, מעלות השחר בסביבות השעה 5, עד 11:30 בצהריים, ואת השאר יפדה. את חצי היום השני שהוא בא לאכול, ייתן איזה סכום לצדקה, ויאמר שזה יהיה פדיון נפש בעבור זה שאכלתי ולא שהיתי כתקנת חכמים 6 שעות, בין אכילת בשר לאכילת חלב, כי האמת שגם עדיין אני אמרתי אמנם שבקר זה דאורייתא, דאורייתא שזה ביחד, אבל שזה בזה אחר זה, בגמרא כתוב שעד הסעודה השנייה. מה זה סעודה שנייה? כאן יש כבר ויכוח בין הפוסקים, הרמב״ם כתב כמו 6 שעות, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך, שצריך להמתין 6 שעות. אז זאת אומרת שזה... אחרי הכל גם ההשהיה של 6 שעות היא דרבנן, וגם תלוי באיזה טעם. שני טעמים יש בדבר, אם משום שהתעכל, אם משום הבשר שבין השיניים. אבל בכל מקרה כדאי שיצום, שיהיה לו כפרה על כך, מה גם שהזוהר החמיר בזה מאוד מאוד. פרשת משפטים, הזוהר כתב שם שאם לא עושה תשובה מיד, ילד שיוולד באותה תקופה יכול להיות חלילה וחס לא כל כך טוב, אז כדאי להתענות יום אחד לכפרה, או אם הוא לא יכול אז לפחות חצי יום. תודה רבה.
יישר כוח, תודה למאזין מהצפון. איתנו מאזין גם הוא מחצור. שלום לך אביחי.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום
וברך.
תוכנית, רציתי לשאול את הרב, כשמה דינם של כלים פלסטיק, קערות או כל דבר, האם כמו זכוכית דינם, או יש להם חרס
שגבי בשר בחלב, אתה שואל?
כן, גם בשר חלב.
מה גם? רצית לומר עוד משהו?
לגבי פסח, אבל רחוק מעכשיו.
הבנתי. זה למעשה היינו אח, אותה הלכה שקיימת פה. למעשה יש מחלוקת בזה. כיוון שרוב כלי הפלסטיק או הבקלית או כל הסוגים למיניהם שהיום משתמשים בהם, הם עשויים מחמר, עיקרם על יסוד הנפט, ויש בהם יסוד האדמה. כל מיני... כימיקלים שמאבדים אותם ומזה מייצרים את הכלים. אז שוב יש ויכוח בהלכה האם זה דומה לחרס או שזה דומה לכלי זכוכית. מצד אחד זה דומה לחרס כי זה אותו חומר שזה נעשה ממנו. אבל גם זכוכית נעשה גם מהאדמה, כי יש אפר של זכוכית שממנו מייצרים את כלי הזכוכית. שם זה שונה. הגמרא אמרה מה הסיבה? שיעה, עדה דשיעה לבלה. שיעה זה שחלק. כלי הזכוכית הם חלקים מאוד, ולכן יש להם דין אחר. עכשיו לגבי כלי הפלסטיק הללו, האמת שאנחנו רואים שהם לא לגמרי חלקים, הם לא דומים לגמרי לכלי זכוכית, כיוון שיש בהם חספוס מסוים, והמבנה שלהם הוא שונה, אז לכן באמת צריך להקפיד. לגבי צונן לא צריך להקפיד. זאת אומרת, להחזיק באותו כלי דברים צוננים של מיני פירות ומיני כל מיני דברים אחרים, מיני מאכלים, אז לא צריך להקפיד, אבל לגבי אם שמים בו דבר חם, אז בהחלט יש לייחד קערות מיוחדות לבשר וקערות מיוחדות לחלב. כנ"ל גם לגבי הבלנדר שיש במיקסר, ששם דרך לרסק לתינוקות, או אפילו למבוגרים, מיני בשר, ותוחנים להם אותו שם, אז הבלנדר הזה ידינו ככלי בשרי. אף על פי שהוא עשוי מחומר שוב בקלית, או כל חומר אחר שהוא חלק, אבל כיוון גם שיש לו פינות שונות, והלהבים של הסכין, שהם עשוי מתכת, וגם מצד, כמו שאמרנו, שזה לא דומה לגמרי לכלי זכוכית, אז לכן... יהיה צורך לייחד אותם רק לבשרי ולא לחלבי. תודה.
כן, תודה לאביחי מחצור שהכוך לרב. מאזינה מחיפה איתנו, שלום לך הגברת שרה.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום כבוד הרב, חילך לאורייתא. שאלתי היא כזו, בבית הכנסת אצלנו כשבברכת כהנים אפשר לראות נוהגים שונים, יש מרימים את סידור התפילה מעל העיניים, יש פונים ימינה, אבל לאחרונה נודע לי משהו מאוד מעניין מיהדות גרוזיה, שבתפילת כהנים היו ממש מסתובבים בתפנית מלאה, זאת אומרת ב-90 מעלות בכיוון לדלת. רציתי לדעת בבקשה האם הנוהל הזה מוכר לכבוד הרב, ואם כן, האם יש לזה איזה קשר לכך שזה צורה של הגנה? המנהג הזה היה כנראה שרשו בגלות. אם אתה יכול לסבר את אוזני, אני אודה לך.
תרשי לי, אני אענה לך. יש כאן את ההלכה, וההלכה היא חד משמעית, ואף על פי שיש מנהגים, וכל הכבוד לכל מיני עדות, וכל מיני מנהגים, המנהגים האלה לא שרירים ולא קיימים, כלל ועיקר, ואסביר מדוע. יש לנו סוגיה שלמה במסכת סוטה שמדברת שם על ברכת כהנים, והרבה דרשות נאמרו שם על ידי התנאים, מה זה כותב הרכו בקול רם, כותב הרכו בלשון הקודש, ועוד ועוד, וצריך החזן לברך אותה, לומר מילה במילה, וכל מילה אומר השליח ציבור, או החזן, או מישהו אחר מטעם הציבור, והכהנים אומרים אחריו, יברכה, הם אומרים יברכה, וכן הלאה. מה בקשר לפנייה, לאיזה צד פונים? אז גמרא מפורשת, גמרא אומרת בפירוש, שחייבים לפנות, אנחנו, הישראלים, המתברכים, חייבים לפנות עם הפנים אל מול פני הכהנים, ולא לצד אחר. גמרא מפורשת אומרת כלום, יש עבד שרבו מברכו ואינו מראה לו פנים, כלומר, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, כי הפסוק אומר, ושמו את שמי בני ישראל, ואני אברכם. יותר מזה גם כתוב, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם מה זה כה, אומרת הגמרא, וזה מובן גם בזוהר, זו השכינה שנקראת כה, היא נמצאת שם על ידי הכהנים, על גבי הידיים שלהם, ולכן אסור להסתכל באצבעות של הכהנים. זה טעם נוסף, הטעם הפשטי בגמרא שלא יסיח את דעתו מהברכה. אבל יש כאן עוד עניין שהגמרא אומרת, שמסתכל בידי הכהנים, עיניו חיות, זאת אומרת, הוא יכול חלילה עם הזמן לאבד את מאור עיניו בגלל שהוא מסתכל באצבעות הכהנים, כיוון שהשכינה נמצאת על אצבעותיהם בשעה שהם מברכים. יוצא מכאן שהשכינה נמצאת ואסור לנו להפנות גב אל השכינה וגם לא צד. ולכן כל המנהגים האלה, שיש כאלה שהורים, אבות לילדים, מברכים את הילדים שלהם עם תליתות ועם כל מיני פריסת הידיים והאצבעות, והילדים עומדים שם בעיגול מסביבם, לא נכון הם עושים. אלא הילדים חייבים לעמוד עם הפנים אל מול הכהנים. ירצו ההורים לשים ידיהם על ראשי הילדים, ירצו לא ישימו, אין למנהג הזה לא שורש, ולא כתוב בשום גדול מגדולי הדורות שעברו ששמח ידו על מנהג זה, אבל אני לא עוסק בזה כרגע. מה שכן צריך להקפיד, ששום אחד לא יהיה עם גבו או עם צידו אל הכהנים, אלא עם הפנים אל מול הכהנים, וכמובן גם לא לעיין אז לא בספרים, בטח לא בכל מיני פרסומות שיש, או כל מיני עלונים צבעוניים למיניהם, על זה נאמר, ייזהרו מן הצבעים. ובשעת ברכת כהנים, נעמוד מול הכהנים, ובזה נתברך, מה גם שהריטב"א כותב, שהישראל שעומד, היהודי הישראלי, שעומד מול הכהנים, הוא מקיים מצוות עשה מן התורה. אז צריך להיזהר בזה, והשם יברך את עמו בשלום. תודה.
אמן ואמן, תודה לרב, תודה לשואלת מחיפה, ואנחנו עם מאזין יהודה מהמושב פתחיה, שלום לך.
שלום לך כבוד הרב, שלום.
שלום לך. וברכה.
כבוד הרב, אם אפשר שאלה קטנה בהלכה, וזה שאלה בתורה. שאלה בהלכה, האם מותר לרווק להדליק נר שהוא לבד בבית?
איזה נר?
נר של חנוכה.
אתה מדבר על נרות חנוכה, כן.
כן.
חשבתי שיש עוד שבוע, שבוע זה הרבה זמן, אבל אתה צודק בהחלט. נרות חנוכה רווק, בהחלט רווק שגר באותה דירה, הוא חייב להדליק נרות. אלא מה, שיש כאן הידור מצווה של פרסומי ניסה. ודין לכתחילה כל מי שבא לברך על נרות חנוכה צריך מאוד מאוד להשתדל שיהיה איתו עוד מישהו, ואפילו סתם אדם זר או אדם מן השוק יהודי, שישמע ממנו את הברכות ויראה את הדלקת הנר, כי בזה יש פרסום הנס. כי יש הרבה פוסקים שאומרים שאין לו לברך אם הוא יחיד. להלכה הוא חייב, להדליק, אחרת הוא לא יוצא ידי חובה, הוא לא, מבצע את המצווה שהחכמים הטילו עליו, והרמב״ם כבר כתב שבזה מקיימים שתי מצוות מהתורה. מצוות עשה מהתורה שנאמר, ועשית ככל אשר יורוך, ומקיים גם לא תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אז אפילו שהדלקת נרות חנוכה היא מדרבנן, אבל אנחנו מקיימים בזה שתי מצוות דאורייתא. אחת, מצוות עשה ככל אשר יורוך, שנייה, לא תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. ולכן לכתחילה כדאי לדאוג לכך שבשעה שאתה מדליק את הנר, איזה חבר או שכן או ילד או מישהו מהשכונה או מהרחוב או מבית הכנסת, לא משנה מאיכן, ישמע את הברכות ויענה עליהם אמן, ויראה כשאתה מדליק את הנר של המצווה של אותה לילה, ואחר כך שאר הנרות הוא יכול ללכת. תברכו, כל טוב.
יישר כוח לרב ותודה לך יהודה ממושב פתחיה. איתנו הרב אבנר מירושלים, שלום לך.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול את כבודו, יש לנו פה איזה מחלוקת כל הזמן, כל אחד עם המחלוקת גדולה לגבי הנטילת ידיים של הבוקר.
כן, זה ויכוח שלא נגמר אף פעם. כן, מה הם אומרים שם?
דעת הרמב״ם שצריך מיד לעשות נטילת ידיים.
כן.
ואחר כך אם בן אדם עשה נטילת ידיים והלך לשירותים ויצא ואחר כך הוא עושה פעם שנייה נטילת ידיים, אז הברכה ברכה לבטלה כביכול.
יכול להיות, כן. כן, זה הוויכוח.
כבר נטילה, אז בשביל מה? אז לעשות בפעם הראשונה נטילה בלי ברכה עדיף, ואחר כך פעם שנייה עם הברכה, או ליטול ידיים בלי כלי בפעם הראשונה?
אני אציג ברשותך את שתי הטענות עם הנימוקים שלהם. שני הצדדים כאן יש ויכוח גדול, אדם קם מהשינה. הסיבה העיקרית שדילגנו עליה כאן בשיחה היא שהוא לחוץ, הוא צריך לצאת לשירותים. וכיוון שהוא צריך לצאת לשירותים, הוא לא יכול לברך ולהזכיר שם שמיים כשהוא בתנו מלאה. אז הוא צריך לגשת לשירותים ואחר כך. מצד שני, איך הוא ייגש לשירותים והוא לא נטל ידיים? אז מה עושים? הוא נוטל את הידיים והוא רץ לשירותים, אז נוטל את הידיים ולא מברך, ורץ לשירותים, ואז כשיוצא, בא הצד ב' ואומר, מה אתה עושה שאתה נוטל ידיים פעם שנייה? כבר יצאת ידי חובה בנטילת ידיים פעם ראשונה, לא ברכת, הפסדת. עכשיו אתה רוצה לברך, אתה מברך סתם ברכה לבטלה. ואילו, אז מה אתה קנה, מה אתה מציע? אז הוא אומר לו, תראה, אני אומר שאתה תלך לשירותים מיד איך שאתה יוצא בלי לטול ידיים. אז באמת יש צד להתיר, בהחלט יש צד כולה בזה, בפרט אם אדם באמת שהוא קם והוא לחוץ והוא צריך לרוץ לשירותים, אז כל שנייה ושנייה שהוא מתעכב ונוטל ידיים, גם אז הוא עובר על בל תשקצו. ובשולחן ערוך מובא גם ייתכן גם אם זה גבר אז עובר גם על לא יבחה עקר. אז אלא מה? ללכת לשירותים בלי נטילת ידיים? האמת שמצד מעיקר ההלכה מותר ללכת לשירותים בלי נטילת ידיים, וישתדל לא לגוע במקומות המחוסים שבגופו כמה שפחות, אלא דרך הבגדים, יפתח את מה שצריך לפתוח, יעשה מה שצריך לעשות, יתלבש חזרה ויצא, ומיד ייטול ידיים עם ברכה. זו הדרך הכי טובה, הכי נכונה. נכון שהגמרא אמרה, יד לאמה תקצץ, יד לגיגית תתקלקל, יד לעין תסמא, ועוד. המפרשים כתבו שאין הכוונה ביד שלא נטל ידיים. לא, אלא הכוונה היא, כשאדם ממשמש יותר מדי באיזה איברים מסוימים, כמו בעיניים, אז הוא יכול לגרום סימוי עיניים, כי זה לא טוב לשפשף את העיניים. ביד לגיגית, יש לו איזה גיגית של יין, הוא נוגע בה, אז הנגיעה בה מקלקלת את היין והופכת אותו לחומץ. כי ידוע, יין כמה שפחות לנענע, זה יותר בריא ליין. יין צריך שקט, יין צריך לשבת על מקומו בשלום בנין הענועים. אז יוצא שבאמת מי שלא נוטל ידיים וניגש ישירות לשירותים, משתדל פחות לגוע, יש לו על מה לסמוך, וכשיצא מהשירותים ייטול ידיים בברכה, ואז יצא לידי חובה אליבא דכולי עלמא. תודה רבה.
תודה וישר כוח למאזין, ואנחנו ברשות הרב נעשה אתנחתא לפרסומות, בבקשה. אנחנו אולי נשמע קודם כל מאזינה, טובה מבית שען, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, רק ברשותך רציתי להוסיף עוד משפט אחד לגבי השאלה הקודמת. רוח רעה, אנחנו גם סומכים על כך שרוב הפוסקים, גם רבנו הארי כותב, שהיום בימינו רוח רעה נחלשה, לכן כיוון שרוח רעה נחלשה, יכול האדם ללכת לשירותים גם אם לא נטל ידיים. תודה, בבקשה גברת.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול בבקשה, אם מותר לבת לספר את אביה?
כן, אין שום בעיה בזה. רק דבר אחד צריכה להיזהר,
כן.
שלא לגרום לו שריטה ולא ירידת דם חס ושלום, כי יש כאן, יכולה להיות כאן בעיה. אבל אם היא מספרת אותו במכונה ויודעת איך לספר ויודעת איך להפעיל את המכונה בצורה
כן.
שלא תמרות לו שיער ולא תוציא לו דם, אין שום בעיה בדבר.
אפשר עוד שאלה בבקשה?
אנחנו עם עוד מאזינים, אני מתנצל, בבקשה על השאלה הבאה.
אנחנו... לכל ישראל יש מורשת אחת, רשת מורשת של כל ישראל.
גם בעת מלחמה וגם בעת שלום מרבים זכויות על ידי תרומה לארגון תארת הבית הממשיך לבנות ולשפץ מקוואות בקיבוצים, במושבים ובמחנות צהל. תרומה נדיבה שלכם תסייע לבצר את חומת התארה בארץ ישראל ולהוסיף זכויות לכלל ישראל בימים אלו.
כי אם אין לנו תארה, אין יהדות.
תארת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי, תורמים, זוכים ובונים מקוואות. גם בעת מלחמה וגם בעת שלום ממשיכים את המהפכה.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
02-80-80-88
שעה 2:31 כאן ברשת מורשת, מקבלים שבת, שאלות ותשובות בשידור ישיר עם הגרון הרב בן ציון מוצפי, שליטה 025-3026-85, טלפון רב קווי 025-3026-85. אנחנו חוזרים לשאלותכם המאזינים. משה מירושלים איתנו על הקו, שלום לך משה.
שלום, ערב שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
קודם כל יישר כוח לרב על כל הפצת התורה בעם ישראל. רציתי לשאול את הרב, מה ההבדל בין השתדלות לביטחון בקדוש ברוך הוא? לדוגמה, אדם שנמצא בבית חולים והוא נמצא בידי רופאים מסוימים, ויש עסקנים רפואיים שומרים שאפשר ללכת לבית חולים אחר, לרופא אחר, ושם הוא יצליח יותר. השאלה אם בגדר ההשתדלות זה לעשות כמה שאפשר כדי להשיג את הרופא הכי טוב שיש, או שברגע שהגיעו לבית חולים צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא שרפו ירפא, ניתנה רשות הרופא לרפות.
יפה, חידדת את הצדדים מאוד בצורה מאוד מקצועית. התשובה היא חד משמעית, כן, צריך כן להשתדל. כיוון שהתורה הזהירה אותנו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ואנחנו יודעים שקדושת החיים היא קדושה רמת מעלה, ואולי גם ראשונה במעלה, שהרי פיקוח נפש דוחה שבת החמורה, כך לשון הרמב״ם, שבת החמורה פיקוח נפש דוחה אותה, חוץ משלוש עבירות, לא עלינו, של עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ששם יארג ואל יעבור, ואילו כל מצוות התורה נדחות מפני חיים של אדם. עכשיו יש דיון הלכתי ידוע עוד בראשונים, מביא את זה הרמב״ם, רבנו ירוחם, רבנו יונה, אמנם הרמב״ן נחמני והאבן עזרא נקטו קצת בשיטה קצת שונה לגבי טיפול רפואי בחולי שבא על ידי שמיים, אבל רוב ככל הפוסקים כולם הסכימו שחייב אדם לעשות כל אשר לאל ידו, וכל מה שיש הזדמנות לפניו לעשות כדי להתרפות, ואם לא עושה כן, שם המשפט מאוד חמור, דמו יבוקש מידו. כלומר, בשמיים יתבעו אותו על שפיכות דמים, שהוא שופך את דם עצמו או קרובו, שהוא לא נתן לו, לא הגיש לו את הסיוע הנכון. יותר מזה, הפוסקים גם כתבו וגם חכמי הקבלה, בלי לשמוע בשאר הגלגולים מובה, שחייב אדם להשתדל שיהיו לו בנים. ואם חס ושלום יש איזו סיבה שמונעת ממנו, הוא חייב לדרוש ברופאים, ולפי הרפואה שיש באותה תקופה או באותו זמן, ואם לא עושה כן, הרי זה ביטל מצוות פריה ורבייה, שאני לא רוצה להגיד כאן במסגרת הזאת, איזה עונש כותב רבנו ארי שיכול להיות לו חס ושלום. הגמרא מפורשת, צריך לסגיה ומלך יהודה, כאשר לא רצה לשאת אישה, אז ראינו מה נאמר לו על ידי הנביא ישעיה, צב לבתוק, כי מת הוא ולא יחיה. שאלה הגמרא, מת הוא ולא יחיה, אם הוא מת בטח לא יחיה, אלא מת הוא בעולם הזה ולא יחיה לעולם הבא שמצילנו. אז כך כתבו הפוסקים, כך כתבו גם חכמי הקבלה. רבנו ארי בפירוש בשאר הגלגולים כותב שהוא חייב למצוא גם רופא ולמצוא רפואה למכתו זו, ואם לא עשה כן, אז נקרא גדר שלא עסק בפריה ורבייה. אותו דבר גם לגבי חולה. חולה שאנחנו רואים שהרופאים לא מצליחים משום מה לשנות את מצבו או לרפותו לחלוטין, ויש רופאים אחרים שכן יכולים לעשות כן, אז מצווה עלינו ללכת לאותם רופאים לדאוג לטפל בזה. זה אותו דבר כמו שבגמרא מובא לגבי רב. אתה יושב אצל איזה רב ואתה לומד אצלו תורה, אבל אתה לא מרגיש מספיק שאתה מתקדם אצלו, כי הרמה לא כל כך מי יודע מה, ויש לך שאלות וחקירות שאתה רוצה תשובה עליהם והוא לא, אין בכוחו לספק לך. אתה חייב, זה כמה ראיות מהגמרא עם כמה מהאמוראים שעשו כן, אתה חייב ללכת לחפש לך רב אחר שהוא כן ילמד אותך והוא כן יענה לך על אותם שאלות שאתה שואל ואין לך עליהם מענה. אז הוא עדין גם כאן, בהחלט יש חובה על האדם לחפש את הרופא הטוב ביותר, וזה לא פגם בביטחון חס ושלום, אדרבה ואדרבה. הרמב״ם כתב כן, כך ראיתי שרבי משה חיים לוצאטו כותב כך במסילת ישרים, אבל למעשה הוא העתיק את הרמב״ם. הוא אומר זה לא ביטחון, אלא זו עצלות. הוא אומר אותו דבר גם בפרנסה. אדם שלא הולך לדאוג לפרנסתו, והוא אומר, אני עשיתי את ההשתדלות שלי, הלכתי, בעל הבית לא היה, אז לא צריך, אני אחזור הביתה, ואם השם ירצה, ישתח לי ערובה בשמיים, וישפוך לי משם את מה שאני צריך, את הכסף, את כל מה שאני צריך. אומר רבנו משה חיים לוצאטו, שהוא מגדולי בעלי המוסר של הדורות האחרונים, אומר, זה עצלות, ואלה הם בדיוק דברי הרמב״ם. אומר, יש הרבה אנשים שהם עצלים, והם אומרים, אנחנו בוטחים, לכן זה לא נכון. צריך כן לדרוש ולדעת מה הרופא אומר, אלא לזכור את מה שכתב הרב חובות הלבבות בפרק א' בשער הביטחון על אסם מלך יהודה. כתוב, ובחלותו דרש רק את הרופאים, ככה פסוק אומר. זאת אומרת, הוא היה לו לדרוש את השם, לבקש ישועה מהקדוש ברוך הוא, ואחר כך ללכת אל הרופא הטוב ביותר. אבל אסם לא עשה כן, הוא חשב שהוא כאילו מטריד כלפי מעלה, שהוא בא לבקש מהקדוש ברוך הוא רפואה, אלא הלך רק אל הרופאים. אז זה מה שאומר הרב חובות הלבבות, הוא אומר שאתה מוכרח וחייב ללכת לרופא, אבל אל תפתח ברופא, אלא תפתח בשם יתברך, שהוא ישלח את הרופא הטוב ויתן את העצה הנכונה בליבו של אותו רופא, לתת לך את התרופה שנכונה לאותו דבר, והשם יסיר מעל עמו ישראל כל מיני חולאים, וישתח רפואה שלמה לכולם.
אמן ואמן. תודה למשה מירושלים, יישר כוח גדול לכבוד הרב. כבוד הרב מאזין מירושלים ששולח לנו שאלה בפורום, כידוע היום מעבירים באמצעות הפלאפונים כל מיני מסרים, ביניהם פסוקים, קטעי תורה, הלכה, דרשות. איך להתייחס את זה כשזה מוקלט על הפלאפון, שם השם ופסוקים מהתורה לאחר השימוש? איך ניתן
דינו כדין מסך רגיל של מחשב. דבר אחד צריך להיזהר, לא לעיין בזה בשירותים, כמה שזה דברי תורה, ושם אסור אפילו להרהר בדברי תורה. אז להיזהר שם בתוך השירותים, לפעמים הבן אדם יושב לו שם וקצת משעמם, אז הוא מחפש מדפדף בדפדפן, ואז מוצא כל מיני פסוקים וחלקי פסוקים ודברי תורה, אסור לעיין בזה בשירותים. אבל לגבי מחיקה, וכולל מחיקה של שם השם, אין בזה שום איסור, כיוון שזה לא נקרא כתיבה. זאת אומרת, זה לא כתיבה ממש, זה לא כתיבה בעין, אף על פי שאנחנו רואים צורות אותיות לפנינו, זה איזה קיבוץ של נקודות במסך שמתקבצות יחד לאיזה קבוצה של אות, צורת אות מסוימת, אבל זה לא נקרא כתיבה, ולכן מותר למחוק קבצים מתוך מחשבים, מתוך פלאפונים וכל מיני כלים למיניהם אלקטרונים שרשומים עליהם כל מיני שמות. העיקר לא מודפס על נייר או לא כתוב כתב ממש על גבי דבר שהוא עמיד ולא זמני, זה אסור, אבל כל המחשבים, מה שיש מסכים למיניהם, אין בזה שום איסור ואין בזה איסור מחיקה. תודה.
תודה לאורי, מאזין מירושלים, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזינה מבית שמש, שלום למאזינה.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום הרב, רציתי לשאול, לגבי סממית, נטעה, יש בזה כל מיני חילוקי דעות בנדות, לא יודעת מה בדיוק שאומרים, שזה מביא סגולה לפרנסה, או כל מיני כאלה דברים, יש אומרים שבכלל אסור להרוג אותה. השאלה העיקרית שלי אם לגבי להרוג את זה.
אני חושב שעל הסממית אפשר לכתוב אנציקלופדיה של 12 כרכים מרוב השמועות שאנשים ממציאים. לנו יש רק מקור אחד ויחיד, התייחסות אחת ויחידה לגבי סממית. הבאתי את זה בספר, בסייעתא דשמיא, בספר שיבת ציון. שם דברי רבנו הארי שביום שישי יסלק עכבישים וכל מיני עכברושים למיניהם וכולי מהבית, וינקה גם מקורי העכביש את התקרה וכולי, והביא שם את הפסוק, יש פסוק במשלי, סממית בידיים תטפס והיא בהכלה מלך. שלמה המלך אומר שהנה סממית, אתה רואה אותה מטפסת על גדרות ועל חצרות ועל קירות וכותלים, יכולה להיכנס גם מעבר לשבק ולכל החיישנים למיניהם. אז אומר רבנו הארי שיש פה רמז, סממית בידיים תטפס, ראשי תיבות שבת. אומנם סממית כתוב עם שין שמאלית, אבל להיינו אך, שין ימנית או שמאלית זה אותו דבר. אז שין בית תף, ומה העניין? העניין שהיא בשבת אינה עושה מלאכה. ולכן כותב רבנו חיים פלאצ'י שידוע שאם נכנסת סממית לתוך הבית ותצעק לה שבת, לא בשבת, אפילו ביום חול, כל יום מימי השבוע בכל שעה מאותם שעות תצעק לשבת, היא עומדת, כך אומר רבי חיים פלאצ'י. אז זה מה שיש לנו התייחסות אחת ויחידה לגבי סממית, שיש לסלק אותה מהבית בשבת, לפני שבת, כדי שלא תעשה שום לכלוך ושום זוהמה. אבל אין להרוג בעלי חיים, בדי שלא כדאי. כבר כתב רבי עקיבא איגר שיש בזה חשש של צער בעלי חיים, שאין להרוג בעלי חיים. תודה.
תודה למאזינה מבית שמש, יישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם דוד מהצפון, שלום לך.
שלום לך, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
השאלה היא כזאת, אדם התפלל תפילת מנחה מוקדמת, ולקראת ערב חש עייפות, רצה להחליף כוחות, עלה ונרדם, בינתיים יש צאת כוכבים.
כן.
הוא מתכוון, אמור להתפלל הרבית וללכת לשיעור תורה וכו'. השאלה היא, הוא צריך לברך ברכות התורה.
מתי קם? לא, זה לא אמרת.
גם אחרי צאת כוכבים.
יפה. קם אחרי צאת הכוכבים, כל מי שישן בלילה. זה נקרא ישן בלילה, בפרט שישן על מיטתו, זה יקרה שנת קבע. איש הזה אסור לו להגיד שום פסוק עד שיברך ברכת התורה. אלא שלכתחילה, אם יוכל ללכת מיד להתפלל ערבית, בלי לומר פסוקים לפני כן, כמו שם צבאות, אמנו יסגב לנו ליעקב סלע, ולא יאמר גם באור רחום יכפר עוון, יתחיל, ישמע מהחזן בריחו, יענה ברוך השם המבורך לעולם פעד, ומיד יתחיל את התפילה, ושיגיע לאהבת עולם מצלמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת, יכוון, אני כעת יוצא ידי חובת ברכת התורה, ויחתום ברוך אתה השם אוהב את עמו ישראל, שמע ישראל, ואז הוא פטור מדברך ברכת התורה. אבל אם אין לו תפילת ערבית לפניו, תפילת ערבית היא מאוחרת בסביבות 8, 9, 10, או שהוא הפסיד את המניין, אין. אז אם הפסיד את המניין, אז הוא יכול להתפלל יחיד ויצא את החובה, כי אין לו ברירה, הוא נמצא ביישוב שאין שם מניין. אם יש אפשרות לנסוע ברכב ולמצוא מניין באיזה אזור אחר, אדרבה ואדרבה, הקדוש יאמר לו. אבל אם אין, אז יתפלל. לא יכול להתפלל עוד כגון שהתפלל כבר ערבית והתעורר, זה אין לו ברירה, חייב לברך ברכת התורה, אם הוא רוצה להשתתף בשיעור תורה, והוא רוצה ללמוד תורה, כי אסור לו לשבת בטל, חייב לברך ברכת התורה. יוצא לסיכום, שכל מי שישן בתחילת הלילה, וזה לא משנה איש או אישה, שישן בתחילת הלילה והתעורר אחרי צאת הכוכבים, בוא נגיד חצי שעה מהשקיעה התעורר, זאת אומרת היום זה בסביבות 5:10 בערב, התעורר, לא יכול לקרוא כלום עד שיברך את ברכת התורה, הם שלושת הברכות. ברוך אתה השם מקום מלך העולם, שגדשום נצא וצבא עם דברי תורה, וערב נע, עד ואני אברכם. ואחרי זה ילמד תורה. תודה רבה.
כן, תודה לדוד, מאזין מהצפון, יישר כוח לכבוד הרב, אנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך אוהב ציון.
שבת המלך, כבוד הרב.
שבת שלום.
להורייתא, יש שתי שאלות לכבוד הרב. שאלה אחת לגבי עובד זר שעובד עם ההורים של אחד אלפיימר, שהם גרים בבית והוא משרת בפניהם.
לא שומע.
אפשר, אם יש מכשיר דלוק...
רמקול, או רמקול, או שהרדיו פתוח.
ודאי, כבוד הרב צודק. אנא ממך, מר אוהב ציון.
כן. אם אפשר לדבר בשפופרת רגיל.
כן.
מה היה עובד זר עוד פעם?
עובד זר עם ההורים עם מחלת האלצהיימר.
כן. מה השאלה?
איך הולך ההלכות לגבי גם מכונת החימום אוכל...
אתה שואל לגבי בישולי גויים, העובד זר הזה הוא גוי.
ודאי.
ואסור לנו לאכול מבישולי גויים. אז אוכל שכבר בושל כדי שהוא יחמם אותו מותר, אין בעיה. להכין תה או קפה אפשר להקל. אבל לבשל ממש אסור. מה התקנה? אז לאשכנזים מועיל שהיהודי ידליק את האש. שהיהודי ידליק את האש והוא יבשל, אבל לנו זה לא מועיל. אנחנו צריכים שהיהודי יניח את האוכל על גבי האש. זאת אומרת, האש תהיה דולקת, והיהודי ישים את האוכל על האש, ואחר כך הגוי יוריד את זה מתי שצריך להוריד, ויגיש את האוכל מוכן. אבל מי שמדליק את האש, ומי שמניח את האוכל על גבי האש, צריך שיהיה יהודי. הוא עדין לגבי עשיית חביתה, דיגון צ'יפס, כל דבר ודבר צריך שהיהודי יניח את הצ'יפס בתוך השמן וכשהאש דולקת, ואז יהיה מותר לאכול את אותו צ'יפס. וכן על זה הדרך, כל שאר דברים אחרים שצריך בישול. אז לנו הספרדים שהולכים אחרי שיטת מרן הבית יוסף, אסור לנו בישולי גויים בכל צורה שהיא, יכול רק הגוי להוריד את זה מעל האש. אז לכן צריך לשים לב ולתת את הדעת על זה, כל אלה שיש להם עובדים זרים. וגם יש בעיה נוספת שאותו עובד זר הוא אוסר את הכלי שהוא בישל בו. אז לייחד לאותו עובד זר תמיד אנחנו מציעים לקנות להם סירים קטנים וצלחות משלהם בצבע אחר, בצורה אחרת, זה יהיה שלו שהוא יבשל את זה לעצמו. אבל לבשל בכלים שלנו, שלא יבשל בכלים שלנו. ואפילו שהוא מבשל אוכל כשר למהדרין, עצם זה שהוא מבשל, בישול גוי אוסר, ואוסר גם את הכלי. אז כדאי לשים לב על זה. תודה רבה.
כן, תודה למאזין, אוהב ציון מירושלים. אנחנו עם גברת רות מרמת גן, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, שבת שלום.
ויבורכו כל עמי ישראל. באמת. אני מאוד מרגשת, לקח לי המון זמן להשיג אתכם, לא רק היום. יש לי שאלה, האם נכון לומר שכל שם שיש בו את שם השם הוא כאילו לא רצוי? והייתי מבקשת ברכה לילדים.
לא הבנתי עוד פעם. כל שם שיש בו את שם, את מתכוונת שם של אדם, לקרוא שם של אדם?
שיש בו את שם השם.
הבנתי.
כמו אליהו.
הבנתי מה השאלה. אז התשובה היא דווקא כן. בדיוק הפוך מה שאנשים אומרים. אנשים אומרים סתם, הם ממציאים דברים. והמקור בדברי הרב חידה בספרו שם הגדולים. הגאון החידה בספרו שם הגדולים כותב, הוא נדרש שם גם לגבי שמות של בני אדם. הוא מביא בשם הקדמונים, שאדם שרואה שחלילה הילדים שלו לא מתקיימים או לא בריאים, אז טוב שיקרא את הילדים שיוולדו אחר כך בשמות שיש בהם שם השם, והוא מביא דוגמאות כמו רפאל, מיכאל, גבריאל ועוד. לכן אצל יהודי גרוזיה זה מצוי הרבה מאוד. ולמה? הוא אומר מפני שיש שם את שם השם, ויש משמעות ויש סגולה בשם השם לקיים את אותו ילד, את אותו אדם. אז נמצא איפה ששמות שמכילים שם חלקים משם השם, כמו שהזכרתם, אליהו, או כל שם אחר שיש בו חלקים משם השם, כמו בתיה, בתיות כה, וכן על זה הדרך, עד רבה ועד רבה. לא שהם גרועים, ולא שיש בהם מום, ולא שיש בהם פסול, טעות, אלא עד רבה יש בזה סיוע יותר גדול מצד השם יתברך, להעיר לאותו אדם שקרוי בשם כזה. אז אלה דברי הגאון חידה שכתב אותם בשם הראשונים, ולכן לא צריך לחשוש. תודה רבה.
תודה לגברת מרמת גן, יישר כוח לרב. כבוד הרב, לגבי גשמי העונה, כן. שואלים שכמה מאזינים, אולי כדאי לעורר בבית הכנסת.
תודה גדולה. הכנרת חסרה 3.60 מטר. זה כואב מאוד מאוד. ולא רק המחסור של המים, אלא זה מראה שחלילה החיבור בין השמיים לבין הארץ לא כל כך טוב. הרמ"א כותב שכל מה שברא השם יתברך ברא זכר ונקבה, ברא יום וברא לילה, ברא אדם וברא את חווה, ברא שמיים וברא ארץ. מה מחבר בין השמיים לארץ? ירידת הגשמים. שיורד גשם אז בא מהשמיים ואז יורד על הארץ, אז זה מראה רצון גדול. רצון זה אותיות צינור גם, נוצר, נוצר חסד לאלפים. אז בזה עניין גדול מאוד. אז בהחלט צריך לעורר רחמי שמיים מרובים גם בברך עלינו, לכוון קצת יותר ולהתפלל, וגם לומר אולי את הבקשה של ירידת הגשמים. אמנם ירדו קצת גשמים מהעונה, אבל בהחלט זה לא מספיק. צריך שהארץ תהיה מרובה ברבי פני תבל, ושבה את העולם כולו מטווח. מלא ידון מברכותיך, אומר רבנו ארי, ראשי תיבות מים, מהאושר מתנות ידיך מים. צריך להשתדל בזה מאוד. ראיתי למור אבי עליו השלום, וכדאי להזכיר את זה כאן, שבקידוש ליל שבת, כשהיה מקבל את הכוס מדי אחד מהמסובים בבית, והיו מוזגים לו את המים ביין, היה אומר את המילים, מלא ידינו מברכותיך. והיה מתכוון על הגשמים. אמר לי את זה פעם, הוא מתכוון גם על הגשמים. אז כששמים את המים, 3 טיפות מים לתוך היין, או אפילו מיץ ענבים, יש עניין גדול על פי הקבלה, להוסיף לכוס הקידוש 3 טיפות של מים, 3 שפיכות קטנות, ולומר את המילים באותה שעה, מלא ידינו מברכותיך. הקדוש ברוך הוא ימלא את הברכות יהי רצון.
אמן ואמן, חזק וברוך באמת, נמשיך בעזרת השם לכוון ולייחל לגשמי ברכה. רשות הרב, אנחנו עם מאזינה מאשקלון, איך הם באשקלון? שלום לגברת אסתר, איך אתם באשקלון?
כן, ברוך השם, תודה לאל.
בבקשה.
שלום ושבת שלום.
שלום, שבת שלום.
בזכות השיעור של כבוד הרב, שיהיה שמח כל עם ישראל ורפואה שמחה
לחולים. זכות כל התורה שעם ישראל לומד.
אמן, גם לאחי מרדכי בן חיה מרים. רציתי בבקשה לשאול את כבוד הרב בעניין, הבת שלי היה צריך להיות לבר מצווה לבן שלה, בתקופה הזאת שהיו הבעיות של המלחמה והקסמים. והם דחו את הבר מצווה. אבל היא הזכירה שמלות לבנות שלה. והייתה צריכה להכניס את השמלות. היא צילמה את הבנות כמה, ל-10 דקות, 7 שעה. והחזירה את השמלות לגברת שהזכירה ממנו. והגברת אמרה, לא, זה לא משנה שלא היה לך את הבר מצווה, מה ששילם, שילם, תשתמש מזה אפילו 10 דקות, לא משנה. ולא רצה להחזיר לה את הכסף. עכשיו השאלה שלי, אם היא תרצה לעשות את הבר מצווה, בעוד נניח חודש או משהו כזה, האם היא צריכה לשלם עוד פעם לקבל את השמלות, או ש מה ההלכה אומרת על זה?
יש בהלכה התייחסות לגבי דבר שלא היה בכוחו של האדם. זאת אומרת, דבר על, אבל כל זה מדובר בה, להלכה מתייחסת לגבי ביטול. למשל, חלילה, אם ביטלו הזמנת אולם או הזמנת צלם או כל דבר אחר, שירות אחר שהיו צריכים לגבי השמחה. אז אם ביטלו, כיוון שכאן זה נקרא כוח עליון, וכך גם זה החוק של המדינה אומר, וכאן מתחשבים אנחנו בחוקי המדינה, כיוון שהולכים לפי מנהג המדינה, שמראש כשסגרו את החוזה או את הדבר בעל פה, אז על דעת מנהג המדינה. וההלכה גם כן מתייחס לזה, זה נזק שלא היה צפוי, נזק שלא היה בחשבון יכול להיות, ולכן הוא פטור, אם הוא ביטל הוא פטור. אבל כאן, כיוון שסוף סוף היא כן לקחה את השמלות, וכן השתמשה בהם לצילום, אם היא לא הייתה לוקחת בכלל, אז ודאי הייתה פטורה. אבל ברגע שהיא לקחה, אני הייתי מציע לעשות איזה מין פשרה, בין שתי הצדדים, בין שני הצדדים, כדי לגמור את העניין הזה בדרך של שלום ובהבנה מלאה. כל טוב.
שר כוח, תודה, תודה לרב ולך המאזינה מאשקלון אסתר. אנחנו עם מאזין מהמרכז. שלום, מאזינה, סליחה, מאזינה רחל מהמרכז.
שלום וברכה. רציתי בבקשה לשאול לגבי שימוש במגבונים לחים בשבת.
שלום וברכה. לגבי מגבונים לחים בשבת, לתינוקות מותר, לזקנים וקשישים וחולים מותר להשתמש. אנחנו מסתדלים של לומר להם שלא ילחצו על זה כדי לא לבוא לידי שחיטה, אבל לסתם אנשים רגילים מן השורה לא להשתמש. כמה שיש כאן חשש, סוף סוף יש כאן צל של חשש של שחיטה על ידי השימוש במגבון הזה, כי באיזשהו מקום לפעמים מעוניינים בנוזל שיוצא מהמגבון או בלחות שיש ממנו לאותו מקום בגוף. אז בשלמה לתינוקות, כי אין ברירה, אנחנו חייבים לדאוג לכך שהם יהיו נקיים, וזה הדבר שכן כן גורם להם ניקיון, וחוסך גם כן שטיפה וכל הצער של החלפת הבגדים וכו'. וכו הדין לגבי אלה שהם לא עלינו לא שולטים בצרכיהם, אז דינם כדין תינוק, אז מותר. רק מה לא ללחוץ, אבל לגבי אנשים בוגרים, להימנע מכך. תודה רבה.
תודה, תודה, יישר כוח על המאזינה במרכז. כבוד הרב, אנחנו ממש כבר לקראת סיום.
הגענו לסיום.
כן, בבקשה. כן,
אז אנחנו שבת וישלח, שבת מאוד, פרשה מאוד חשובה, והיא גם כן מגנה, המדרש אומר שיעקב אבינו התפלל לא רק על עצמו, אלא על כל הדורות הבאים עד הדור האחרון. וידוע גם שהוא התכוון שם על מה שהיה בזמן מרדכי ואסתר, על המן הרשע, צילני נע מיד ראשי תיבות המן. ולכן המדרש אומר, גם ביצב, גם את הראשון, גם את השני, גם את כל ההולכים, גואל משה, גם ראשי תיבות גואל משה, השני גואל מרדכי, השלישי גואל משיח. אז יוצא שהפרשה הזאת יש לה משמעות עמוקה מאוד, ועוד סגולה קטנה שמובד בספרים, שמי שצריך באותו שבוע ללכת לדרך לאיזה מקום, או פגישה עם מלך או עם שופט או כל דבר אחר, לומר את פרשת וישלח עד במאה כסיתה. את כל הסדר של פרשת וישלח, פסוק אחרי פסוק, לא שניים מקרא ולא אחד תרגום, אלא אחד מקרא בלבד. מוצאי שבת אחרי ההבדלה, סגולה לומר את זה, ואז יצליח בכל דרכיו. השם יתברך יצליח את עמו ישראל, בכל דרכיהם, בכל ענייניהם, ותהיו מבורכים ומאושרים בפי פמליה של מעלה ופמליה של מטה. שבת שלום, חזקו ואמצו. תודה רבה למאזינים, תודה רבה לצוות היקר שבאולפן. תודה לך, ידידי רבי אבישי. חזקו ואמצו ותגדילו תורה ותאדירו אותה.
אמן ואמן. אנחנו ברכה כפליים משיבים לכבוד הרב בשם הצוות, בשמי, בשם המאזינים, מתנצלים גם בפני המאזינים. ועל כך שלא כולם יכלו להיכנס, ומברכים את הרב ברכת שבת שלום, חילך להוריית הכבוד הרב.
תודה.